אנחנו נמצאים בתקופה של ניסיון. ריבונו שלהם מנסה אותנו, ואנחנו בעזרת השם נעמוד בניסיון. כשהייתי בכפר דרום בשבתות האחרונות עם כל תלמידי הישיבה, אמרתי לאנשי כפר דרום, אנחנו לא יודעים מה יהיה. מאוד מצפים שהקדוש ברוך הוא יבטל את הגזרה, אבל כל מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, נקבל את זה באהבה, ואנחנו יודעים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. כלומר, צריכים להסתכל על הגזרה הזאת כעל ניתוח. כמו שאדם עומד לפני צורך בניתוח מאוד מרחיב, מאוד קשה, אבל ישפר את מצב הבריאות שלו באופן יוצא מן הכלל. אבל לעבור את הניתוח הזה זה קשה מאוד מאוד מאוד, ממש בלתי נסבל. אף על פי שהתוצאות תהיינה טובות מאוד. אבל מה עושים כשעומדים לפני ניתוח כזה? מתפללים שלא יהיה ניתוח, שההבראה תבוא בדרכים אחרות, ושלא יצטרכו את הכאבים האלה, את הסבל הזה, אף על פי שהוא יחלוף ויעבור, ואחר כך הכל יהיה לטובה. אבל הבקשה היא שקדוש ברוך הוא ירפא בדרך אחרת, בלי הכאב, בלי הצרות, בלי האיסורים. ניתוח בעין שיכול לשפר את הראייה באופן יוצא מן הכלל, אבל תקופה מסוימת יצטרכו לסבול סבל קשה, העיניים תהיינה עצומות, לא יוכלו לראות, אבל אחר כך הראייה תשתפר, שיפור מאוד מאוד גדול. מתפללים שריבונו שלם ישלח את רפואתו בלי הכאבים האלה, בלי הצורך בניתוח. טיפול אלטרנטיבי, לא שניתוח, זה טיפול ארוך, מתמשך, משחות, טיפות, משך זמן ארוך, וגם כן לא יהיה שיפור כל כך טוב כמו שהניתוח יהיה. אבל הבקשה היא מריבונו שלם שיהיה בלי ניתוח, ויהיה כל השיפור וההבראה באופן שלם, באופן מלא. זהו המצב שאנחנו עמדנו בו עד לפני ההתממשות בפועל של הגזרה. פללנו, ביקשנו, קיווינו, ציפינו שהקדוש ברוך הוא יבטל את הגזרה, שיהפוך אותה לטובה. וכעת שהגזרה הזאת מתממשת, אנחנו מסתכלים עליה כעל ניסיון, כעל טיפול שמבריא, שבריאונו שלנו הכל מה שהוא עושה, הכל יתגלגל לטובה. אין לנו בזה ספק. אלה איסורים של חבלי משיח. והגאון כבר לימד אותנו שחבלי משיח הם חבלים כואבים מאוד מאוד, אבל מקדמים מאוד מאוד את הגאולה. ומכל צרה צומחת ישועה. וכשהצרה יותר גדולה, הישועה יותר גדולה. עוד יותר גדולה. כל הזמן אנחנו מתפללים ריבונו של עולם שהוא יגאל אותנו במהרה או בקרוב. וריבונו של עולם אומר, תחליטו, אתם רוצים מהר, אז זה כואב, אז זה ניתוח, אז זה עם כל הכאבים, אבל זה יהיה מהר ומאוד מאוד הגאולה תהיה גדולה מאוד ונפלאה מאוד. אם אתם רוצים בלי כאבים, אז זה לא יכול להיות מהר. זה תהליך ארוך, 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 מתמשך, ולא יכול להיות במהרה. ואנחנו מתפללים מריבונו של עולם שזה יהיה בקרוב ושזה יהיה ברחמים. שלא יהיה בייסורים, אבל גם שזה יהיה בקרוב. ולהתפלל, ריבונו של עולם לימד אותנו שצריך להתפלל, וגם להתפלל אחרי שנגזרה גזרה, וזה מה שלמדנו בפרשה הקודמת, פרשת בית חנן, שמשה רבינו מתפלל, אף על פי שכבר נגזרה עליו גזרה שלא להיכנס לארץ ישראל, הוא מתפלל לריבונו של עולם, הוא מבקש ממנו שקדוש ברוך הוא יבטל את הגזרה. אז יש מקום לתפילה. כל התפילות שאנחנו התפללנו במשך כל התקופה הזאת, הם ערכם שמור, הם פועלו, ויהיה להם תוצאות גדולות. אנחנו חשבנו שהתוצאות תהיינה שהגזרה תתבטל. אבל ריבונו של עולם כנראה רוצה לעשות דברים יותר טובים. אז התפילות האלה יפעלו לתוצאות אחרות, יותר טובות, יותר מוצלחות, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. אף תפילה לא הייתה ריקם. הקדוש ברוך הוא לא משיב תפילתנו ריקם, וודאי שלא תפילות שנאמרו מעומק הלב. בימים האחרונים, כשהיינו בכפר דרום, התפילות בקעו שחקים. מי ששמע את קריאת שמע מתפילות מעריב, כשהאולם של בית הכנסת החדש שם בכפר דרום היה מלא וגדוש, זה היה רעדו הקירות עליי יותר מאשר קריאת שמע במוצאי יום כיפור. ואין כל ספק שקבלת מלכות שמיים כזאת, ושתפילת אבין מלכנו, והבקשות והתחנונים ופרקי התהילים והדמעות, הם בוודאי פעלו ויפעלו ולא היו לריק. אף על פי שהיום אנחנו רואים שהגזרה כבר בחלקה התקיימה, ואף על פי, אבל אנחנו יודעים שהכל הקדוש ברוך הוא יכול להפוך, עכשיו או אחרי זמן הכל יהפוך לטובה ולברכה. אברהם אבינו נתנסה בעשרה ניסיונות ועמד בהם, ובזכות הניסיונות האלה נהיה למה שהיה. רק אחרי 10 ניסיונות שנתנסה אברהם, הוא הוליד את יצחק, שזה המשך הדורות, המשך האומה של עם ישראל. הוא הגיע לשלימות של אישיות, נהיה אבי האומה. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואשכה לגוי גדול, ואברך לך, ויהיה ברכה, ונברכו רק בך כל משפחות האדמה. ואברהם אבינו עולה עם כל הברכות האלה לארץ ישראל, והנה, אחרי זמן לא רב, רעב בארץ. כל הברכות שהקדוש ברוך הוא הבטיח, היכן הן, ואברהם נאלץ לעזוב את הארץ, לרדת למצרים, להגיד על שרה שהיא אחותו בגלל הסכנה שיהרג, ואברהם מקבל את הדין ואת האיסורים באהבה, והניסיון הזה עושה את אברהם אבינו למאמין עוד יותר גדול. וכך אברהם אבינו עובר ניסיון אחר ניסיון, נלחם במלחמת ארבעת המלאכים, ואחר כך ניסיון העקדה, ניסיונות אחרי 10 ניסיונות נתנסה אברהם. ולכאורה היה אברהם צריך לשאול בכל מקרה, בכל מצב של ניסיון, לשאול את עצמו, מה זה? לא מובנת ההנהגה האלוקית. הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שיהיה לי, שאני בארץ, יהיה לי שם וברכה וכו'. ולמה הצרות האלה, האיסורים האלה, הם לא מתאימים מהברכה? הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שיהיה לי בן, והנה הקדוש ברוך הוא אומר לי לעקוד את בני. איך זה, זה לא מתאים עם, אפילו עם השקפת העולם האמונית שלי. זה לא מתאים לדבר השם. וזהו ניסיון. ניסיון זה קורה דברים שיש קושיות כביכול על ריבונו של עולם. למה הוא עושה כדבר הזה? ולדעת שמחשבותיו גבוהות ממחשבותינו, דרכיו גבוהים מדרכינו. אנחנו, הוא יותר גדול מכל מה שאנחנו מבינים, גם ברמה הגבוהה ביותר שאנחנו משיגים, הקדוש ברוך הוא יותר גבוה מעל זה. זהו, זו עמדה בניסיון. זה בחינה של עומק של אמונה, שאדם מאמין בלי תנאים. גם כשיש לו קושיות עצומות, הוא לא מבין על דרכי ההנהגה האלוקית, הוא יודע שהכל, ריבונו של עולם מנהל את הכל והכל לטובה. גם הניסיון הזה שאנחנו עומדים בו עכשיו, הוא ניסיון קשה, הוא בלתי מובן. אנשים צדיקים, אוהבי התורה, אוהבי הארץ, הכל מתוך אהבת השם, ישבו, הפריחו את המדבר, את הלמסיעת הדשמיה, חקלאות צאת מן הכלל, ממש אין לך קץ, מגולה מזה שהפירות היו שם בשפע באופן בלתי, בלתי רגיל. וקדוש ברוך הוא מעמיד בניסיון את הנשים ואותנו כולנו כמובן. וברוך השם, אנשי חבל קטיף עמדו שנה וחצי למעלה בניסיון קשה, באמונה, בביטחון, בתקווה ש... שריבונו שלם יבטל את הגזרה, יהפוך אותה לטובה. עכשיו שהגזרה מתממשת, הניסיון הוא עוד יותר קשה. הכאב צורף, האיסורים, המלמול, המבוכה, מה יהיה, הכל מסופק. ההנהגה, המציאות הקשה הזאת היא באמת דורשת עומק גדול של אמונה. למה השם עשה לנו כדבר הזה? הגויים עליזים, הרחוקי האמונה שמחים, ואנשי האמונה הם בצער או בעצבות. זהו ניסיון, ואנחנו חייבים לעמוד בו, צריכים לעמוד בו ונעמוד בו בעזרת השם. הוא יוציא אותנו מאפלה לאורה. נכנסנו כאילו, בעיקר אנשי חבל קטיף נכנסו כאילו למנהרה חשוכה, אבל בקצה השני של המנהרה אור גדול. צריך לעבור את זה ונתפלל שזה יהיה בקלות יחסית ובמהרה, אבל התוצאות בעזרת השם תהיינה גדולות. הם יעלו למציאות חדשה של עומק רוחני יותר גדול, וגם בכל צדדי החיים החיצוניים בעזרת השם הכל יהיה לטובה ולברכה. כך אנחנו מקווים. אמנם בנו שלנו יכול להעמיד בעוד ניסיון, והכל עוד פעם יהיה לטובה, וכך דרכי השם יתברך כל הזמן. כל פעם שיש מציאות כזאת של נסירות, של הקרבה, הפעם מדובר כאן על בכל מעודיך, הפתעת השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך. היו דורות שקיימו את אהבת השם בכל נפשך, בקידוש השם, שבמבט חיצוני זה היה נראה אולי חילול השם. כשרבי עקיבא וחבריו, עשרת הרוגי מלכות, נמסרו למלכות ונהרגו, מה חשוב כל הציבור? מה אמרו? איך יכול להיות שרבי עקיבא, הצדיק, הקדוש, גדול התנאים, מרביץ התורה ברבים, עושה מצוות, הוא נהרג? לפי החשבון הנכון, לא יכול להיות אדם צדיק כמו, על מה ולמה, למה הוא נהרג? זה יכול להיות שזה עשה זעזוע עצום אצל כל האנשי האמונה. מה? איפה השגחה האלוקית? למה הקדוש ברוך הוא הפקיר דווקא את רבי עקיבא? דווקא את רבן גמליאל, את נשיא ישראל, את רבי שמעאל, הכהן גדול שהיה כל כך קדוש, כל כך נישא, עובד השם נפלא. איך יכול להיות שאנשים הקדושים האלה, הענקים האלה, הגדולים האלה, הצדיקים האלה, ריבונו שלנו לא שומר אותם? יכול להיות שהרבה אנשים יראו בלבבם מה זה קורה. יכול להיות שהגויים מרימים ראש והם שולטים על קדושים וצדיקים. זה מצד אחד, זה חילול השם נורא, מצד המעשים של הגויים, מצד המעשים של נושא הרע. מצד שני, זה הקידוש השם נפלא של עקיבא, מרביץ תורה ברבים, יודע שיש בזה סכנת נפשות, יודע שיכול להיות שיקחו אותו להריגה, והוא ממשיך לעבוד את השם במסירות נפש. והוא יצר במשך כל הדורות, הדוגמה שלו יצרה עומק של קשר חדש לתורה, עומק של דבקות ונכונות למסירות נפש, וכל דבר שישראל מסרו את נפשם עליה מתקיים. כל מצווה שישראל מסרו את נפשם עליה מתקיימת, מתקיימה בידה. לימוד התורה נתבסס בישראל על ידי המסירות נפש של רבי עקיבא וחבריו. הדבקות בתורה ובמצוות נתחזקה בישראל על ידי מוסרי הנפש על קידוש השם, על המצוות. זאת אומרת שבכל מעשה כזה של ניסיון, יש גם צד חיצוני של חילול השם. גם אברהם אבינו, שבשעה שפתאום הוא צריך לרדת מן הארץ, אולי יהיו שלו שאלות, אולי לכל הנלווים עליו שאלות, מה זה קורה, מי שמקיים מדבר השם הוא צריך לסבול. זהו ניסיון. ניסיון זה שיש קושיות, ויודעים להתרומם מהם, להתחשל על ידם, ולהעמיק את האמונה על ידם. וכך עולים למדרגה יותר גבוהה. זהו בעצם המציאות שאנחנו נתקלים בה. אנחנו נתקלים בתקופה של חבלי משיח. וזה הסדר של הימים האלה. ככל מה שאנחנו מתקדמים, החבלים מתרבים, וגם בכמות, גם באיכות, מפני שאנחנו מתקרבים לגאולה. וחבלי משיח זה כמו חבלי לידה, שככל מה שהלידה מתקרבת, האיסורים מתגברים, הקצב של האיסורים מתגבר, אבל זה גם מבשר את הלידה הקרובה. יש לידה פרטית ויש לידה של אומה, של התחדשות של אומה. וזה בעצם הימים שאנחנו רואים אותם. אין כל ספק שאנחנו נעבור אותם בעזרת השם, את הקשיים האלה, וניבנה על ידם. אנחנו נמצאים בתקופה שיש משבר ערכי עמוק לחלק החילוני השמאלני שציבור שלנו. משבר שמתחיל בערכי התורה והמצוות, ומתפשט אל המוסר וליושר, ומתגלה בשחיתויות רבות, במוקדי ריקבון מוסרים, בציבור שהתרחק מאמונה. והם, לא הציבור, כיום החלק הזה הוא השולט במדינה. ואנחנו בהתמודדות עם המשבר הזה. אין כל ספק שההתמודדות הזאת היא מאוד קשה וגורלית. ואנחנו עומדים ומתקרבים לשלב שאפשר יותר לפסוח על שתי הסעיפים. עם ישראל צריך יהיה לבחור בדרכו, בדרכו הברורה, בדרכו האמיתית. וככל מה שאנחנו מתקרבים לרגע הזה, המתח בין חלקי הציבור גובר, והשברים מתגלים, והקשיים מתרבים. אבל זה אומר שאנחנו בתקופה של בירור, שעוד מעט יוצאת מן הדברים יוצאים מן הכוח אל הפרט. בירור שהטוב מתברר, צריך להתברר ולהתגלות. כבר עכשיו אנחנו רואים באמצע התקופה הזאת, בתוך המאבק הזה, התגלה הנוער שלנו, נוער אידיאלי, נוער מאמין, נוער חלוצי, נוער מסור, נוער ערכי. חודשים האחרונים מתמסר כולו לאהבת הארץ, מוותר על הנאות, על בילויים, כל מה שמעסיק אותו זה הכל איך לשמור על ארץ ישראל בידינו. זה נוער למופת. זאת הדוגמה של הצורה שצריכה שתהיה של הציבור כולו. זה הדגם, המופת. אבל הדרך היא עוד בפנינו. אנחנו, עד שבעזרת השם כל העם יאמץ לו את דרך האמונה, את דרך התורה, אבל אנחנו בטוחים שאנחנו כל הזמן מתקדמים בדרך הזאת, וההתמודדות הזאת שאנחנו עברנו עכשיו, והמכה שאנחנו קיבלנו עכשיו, היא תהיה מכה בונה, מכה מקדמת, מכה שמחשלת, ודרכה אנחנו נצעד עוד צעדים יותר גדולים אל מול גאולה המתקרבת הוא בה. יש לכם שאלות? יש מבוכה. בוודאי שהמעשה הזה בעינינו הוא מעשה היום ונורא. לקור יהודים, לקור יישובים מבתיהם, והצורה שזה נעשה וחוסר הפתרון לאנשים, זה מעיד שכל המהלך כולו הוא כולו יש בו קלקול עמוק. אבל אני אומר, קלקולים שמתגלים הם שלב של ריפוי. כשיוצא איזה דבר, איזה קלקול החוצה שמתגלה דבר, זה לא שהתחדש כאן איזה ירידה. הירידה הייתה קיימת, וכעת היא באה לידי ביטוי בפועל. החולשה הרוחנית, האמונית, הקלקולים המוסריים, הם באים לידי ביטוי בהתנתקות מהארץ, בהתנתקות כל המהלך הזה הוא מבטא את המציאות הרוחנית הפנימית, שהחלק של המנהיגות החילוני, השמאלני, זה קיים בתוכו. השבר הזה קיים בתוכו לפני ולפנים, וזה גילוי של השבר הזה. גילוי זה לא דבר שמגדיל את הדבר, אלא מקטין אותו, מוציא אותו מהפנימיות החוצה, וככה התיקון הולך. כשמכירים את הבעיה, אז זה גם אפשר יותר להתמודד איתה. כשרואים לאן היא מובילה, אז יותר מתעוררים ומתשתים לעצור את הקלקול, לעצור את השבר הזה. ולכן אני חושב שהזעזוע הזה יביא בעם ישראל להתעוררות רוחנית, לשאלות עמוקות, מי אנו, מה אנחנו ולאן פנינו מועדות. והשאלות תשאלנה, אנשים יתחילו לחשוב, אנחנו, האם אנחנו רוצים להמשיך את האומה הישראלית, האם זה אנחנו, האם אנחנו רוצים לחס וחלילה לזנוח את הדרך הזאת. השאלות האלה הן עכשיו מתגלות ודורשות את פתרונם דרך הזעזוע הזה. אפשר גם להסתכל על כך שבלאו הכי הארץ השלימה לא בידיים. אנחנו צריכים גם חלק מסיני, זה חלק מארץ ישראל. לפעמים יש איזה מצב כזה שכדי להגיע לסיני צריך כאילו איזה נסיגה כלשהי, כדי שאחר כך בתנופה, כמו שאדם צריך, רוצה לזרוק משהו למרחקים, הוא לוקח את היד אחורנית על מנת שתהיה תנופה להעיף קדימה. אז ככה גם כן לפעמים יש איזה, זה נראה כאילו אתה רוצה לזרוק קדימה, במקום לזרוק קדימה אתה לוקח את היד אחורנית. מה ההיגיון בדבר? על מנת לקבל תנופה שאחר כך אפשר איתה להעיף. אותו דבר גם באופן רוחני, לפעמים כדי להתקדם לפעמים צריך לקבל תנופה, כלומר לקבל איזה הכרח, איזה לחץ, לראות מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה חס וחלילה עד ליפול, חייבים אם כן להתקדם, כי אי אפשר לעמוד על המקום. אז כשניסוגים זה מעורר לעלות עוד יותר גבוה מהמדרגה שהיינו בה. זהו בעצם המצב שאנחנו נמצאים בו. כמובן תוך התקופה הקשה קשה לראות את האור שהקשיים האלה יובילו, אבל לימודי ניסיון אנחנו, כל הדורות זה היה כך. כל הקושי הוא בסופו של דבר בונה. שבע יפול צדיק בקם. גם אנחנו נתושש מזה ונתקדם מזה, והציבור שלנו כבר צבר הרבה כוחות, יצר הרבה כוחות, גילה הרבה כוחות, חישל את עצמו בכל המאבק הזה, ועם הכוחות האלה הוא יפעל לפעולות הרבה יותר גדולות ממה שהוא פעל עד עכשיו. חזק ומתחזק בעזרת השם. הרבה אנשים שואלים, הרי רבנים גדולים אמרו שוודאי לא תהיה הכירה, ובוודאות אני, ששאלו אותי הרבה, שאלו אותי, אני אמרתי, אני אינני נביא, אני לא יודע מה עתיד. אנחנו צריכים מאוד מאוד לקוות, מאוד מאוד לצפות שהקדוש ברוך הוא יהפוך את הגזרה לטובה, אבל מה שהוא יעשה אנחנו נקבל באהבה. מותר לצפות וצריך לצפות וצריך להישען על ריבונו של עולם ולקוות ולהאמין שהוא יהפוך את הגזרה לטובה. וכך אני חושב תמיד, אדם לא צריך לחשוש חששות, הוא צריך תמיד להיות מאמין ובוטח. אם לא קרה מה שהוא ציפה, אז רק השעה להעמיק את האמונה ולהגיד גם זו לטובה, לא לחשוש מקודם. קודם צריך לקוות שיהיה טוב, ואם קרה מה שקורה שהתקוות לא התממשו בפועל, אז אנחנו יודעים שכל מה דוד רחמן על התו אביד, וזה יהיה עוד יותר טוב בדרך הקשה, אבל יהיה בסופו של דבר טובה. ככה אני חושב דרך התפיסה האמונית הנכונה. זאת אומרת, לביטחון בשם, להישאל לשם, לקוות אל השם, לא לדאוג. אבל מצד שני, ההתנהגות בפועל היא צריכה להיות ריאליסטית. התקוות האמוניות בלב כן, אבל בפועל לא צריך לעשות מעשים כאילו בטוח שהגזרה תיבטל. כי לחיות בפועל צריכים לפי השכל הישר, ההיגיון האנושי, מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, כך צריך לחיות בפועל. אבל אמונה צריכה להיות למעלה מזה, ותקווה למעלה מזה. אפשר לעשות מעשים סמליים של מאמין וזורע, אבל לא השקעות, לא הוצאות. זה לא חשבתי אף פעם שאפשר לעשות את הדבר הזה. אם רבנים אמרו כדבר הזה, אולי הם יודעים מה שם, בוודאי יש משהו בדבריהם, ויכול להיות שהכל עוד דפך. אני יודע, עוד מוקדם לקבוע, כן? ואם יתהפך בעוד חודש, עוד חודשיים, ואם פתאום יתברר שזה היה איזה משהו לטובה, אז אפשר לדעת. יכול להיות גם לפעמים שיש עם תחושות מאוד מאוד חזקות שזה מה שצריך להגיד, וזה מה שנכון להגיד, וזה מה שצריך להגיד בוודאות, וזה פועל, וזה יש לזה תפקיד לאמירה הזאת. אבל אחרי שזה קרה, צריך להגיד, גבו דרכיו דרכנו, מחשבותם ומחשבותינו, והכל לטובה.
של
גדולי
ישראל
החרדים, גם לגירוש, גם להחרבת בתי הכנסת, לא יודע להסביר אותה. אני יודע שהרבה, אין לי כל ספק שכולם בצער, אני מתאר לעצמי, אבל אני אסביר לה. יש השתתפות הגלויה והרצון ביחד לנסות לשנות את רוע הגזירה. טוב, עד כאן.